אוונגליס מירושלים, השכונות, האנשים, הריחות והקדושה, עם הרב ישראל גליס.
ערב טוב, ולילה טוב לכם בירושלים, איתכם ישראל גליס, עורכת ומפיקה יעל צטלין, הטכנאי פסח בגד. והלילה, הערב, יותר נכון, אנחנו בתוכנית של גליס מירושלים, נשמע מנהגי הסליחות לדת יוצאי גרוזיה, גיאורגיה, על הקהילה של יוצאי גרוזיה בלוד, על מנהגי הימים הנוראים של הנוסח התפילה של העדה הגרוזינית, וכל מה שקשור לעדה הגרוזינית. אפשר כלומר שהעדה הגרוזינית הגיעה לירושלים בהמוניהם עוד לפני הבריטים שהגיעו לארץ ישראל בתקופה העות'מאנית. הם גרו באזור שער שכם. יותר מאוחר הם עברו לשכונת זכרון משה, מי שעובר שם לזכרון משה, שם עדיין את הכנסת של יהודי גרוזיה. הם הגיעו לירושלים אחרי זה שנים שהיה נתק מיהודי גרוזיה, אבל בתפשין למד ולמד א' למד ב' הגיעו המוניהם היהודים הגרוזינים לארץ ישראל, לירושלים ולארץ ישראל באופן כללי. יד לאחים עסקו המון בנושא של קירוב, של לחזק אותם את היהודים הגרוזינים. הם היו פזורים ברחבי הארץ. אני הייתי באותה תקופה בפעילים, נסענו ממקום למקום, נסעתי אז גם באותה תקופה לקוטאיסי, לקולשי, לסחומי, לעוני, ללות עם היהודים לארץ ישראל, להכיר את הרבנים, את גדולי הרבנים שנסעו לארץ ישראל. סיפורים מאוד מעניינים, זה אפשר תוכנית של כמה שעות לדבר על העדה המעניינת הזאת, העדה הגרוזינית. אבל אנחנו, כמו שאמרת, אנחנו נשמע את הרב הראשי של יהודי גרוזיה, את אחד מרבני השכונה של לוד, כדי לדעת מה קורה בלוד, ואת עורך דין יצחק אגולה, שהוא חבר כנסת לשעבר, שהוא יושב ראש הארגון של יהודי גרוזיה. ונשמע ברקע גם קטעים של סליחות ותפילות של יהודי גרוזיה.
מיד גואלי סמך אני במיד גואלי דבקה לעפר הנפשי דבקה לעפר נפשי קלטה לי תשורתך נפשי קרב נא קץ גואלי סמכני בביאת גואלי סמכני בביאת גואלי חזק נא כעל רדתי חזק נא כעל רדתי בזכות ישן חברון בזכות ישן חברוני והם ימליצו טוב ברדי סמכני בביאת גואלי סמכני בביאת גואלי.
אז כמו שאמרנו בפתיח, לירושלים הגיעו כבר עוד לפני הבריטים שהגיעו לארץ ישראל כבר ב-1916, הגיעו למעלה מ-500 יהודים לירושלים, הגיעו בעיקר הם תישבו ליד שער שכם, ואחרי זה הם עברו לשכונות פנימה, לשכונת זכרון משה ומקומות אחרים, ואחרי זה ב-1971, תשל"א, למדבית, למדגימן, הגיעו בעלייה המונית, הסיפור מאוד מעניין איך הם הגיעו ולמה הם הגיעו, מה קרה עם המכתב המעניין שהם שלחו, אבל אנחנו רוצים לשוחח עם הרב הראשי של יהודי גרוזיה, יהודי גיאורגיה, רבי יעקב וגולשווילי. שלום לך כבוד הרב.
שלום וברכה כבוד הרב.
ואנחנו מדברים על חודש אלול, סליחות, מתקרבים לימים נוראים. רוצים לשמוע מאוד על המנהגים המיוחדים שיש ביהודה, היהודים הגרוזינים, מנהגי הימים הנוראים.
מה שנוגע למנהגים מיוחדים בעדה הגרוזינית, הייתי אומר באופן כללי, זה מנהג ביותר שהשתמר מהתקופה של היהדות ספרד, סליחות, מוזמן מאוד מוקדם. כלומר, בשעות הבוקר המוקדמות, 3:30-4, בזמן תפילת סליחות. זה מה שנשאר אצלנו עד עצם היום הזה, בעדה הגיאורגית. ככה נהוג בכל מקום אצלנו. בעיקרון, רק בתקופה האחרונה, בשנים האחרונות, כשהסכמים לצערנו נחתו איתנו, ואני התחיל לפקוד בבית הכנסת, ברוב המתפקדים בבית הכנסת זה הנוער, אז התחילו לשנות את הזמנים של התפילות, שהם יותר קצת יותר לקראת שחרית בבוקר, שזה בשעה 5:30, משהו כזה, 5:30, ואז מתחילים את הסליחות ולאחריו את תפילת שחרית.
בלילה אתם לא אומרים סליחות, אומרים רק לפנות בוקר באשמורת, כמו שהגיע
באשמורת, כן, זה המנהג שלנו. לא נהגו להגיד בלילה, לא נהגו גם בצהריים. המנהג שלנו היה בשעות הבוקר המוקדמות, שזה ממש באשמורת. קמתי באשמורת, כפשוטו, קמתי באשמורת. מה שכן נהגו גם כן הרבה מאוד מקומות אצלנו לקרוא את תיקוני הזוהר בימים האלה. זה מנהג שהשתמר בקולאשי ועוד כמה מקומות בגיאורגיה שנהגו, כמו שגאון רבי חיים פלאג'י אכן מזכיר את המנהג הזה באחד המקומות בספרים שלו, שנהגו לקרוא ללמוד את תיקוני הזוהר לתיקון הנפש בימים האלה. נהגו להרבות בתפילות, בקריאת תהילים. אחרי כל תפילה כמובן נהגו גם כן באמירת המזמור המפורסם בתהילים, לדוד, וזה המנהג שהשתמר בכל תפוצות ישראל, וככה נהגנו, גם אצלנו בעדה. מה שקשור לראש השנה בעצמו, המנהג אצלנו היה מאוד ברור, והרבה מאוד מהקהילות נהגו והשתדלו מאוד. קודם כל, לעריכת הסדר של הסימנים, נהגו לעשות אותם קודם כל אחרי הקידוש מיידית, ברוב המקומות. היו מקומות שהתחילו להניג לאחר ביציאת הפת, ואז עשו את הסדר של הסימנים, אבל ברוב המקומות עשו את זה מיד אחר הקידוש. דבר נוסף, מה שכן עשו, נהגו כמו אצל האשכנזים, התחילו בתפוח, כמו שמוזכר בפוסקים האשכנזים, לא כמו שאצל הספרדים נוהגים לגבי שבעת המינים, והמין המשובח וכולי שמוזכר לשון בתורה, אלא נהגו בתפוח בדבש, בברכת שנה טובה, ושהשנה תהיה מתוקה כדבש וכולי, ואז המשיכו את שאר הסימנים, כמו שמופיע בכל המחזורים, בכל המקומות בקהילות, כמו שנהגו בכל קהילות ישראל. נהגו מאוד לגבי אכילת ריאה, בהרבה מקומות, למשל, פיקות האיסי בסנאקי, בקולאשים, בימים האלה של ראש השנה נהגו לאכול ריאה. יש לזה באמת מקור בפוסקים, זה מוזכר בפוסקים. אמא במיוחד, אני זוכר את זה ממש טוב, שבכל ראש השנה הייתה עושה תפשין מיוחד מריאות, ואמרו שזה, בגלל שזה מופיע בפוסקים, זה המנהג היה. ואכן זה מופיע בהרבה מאוד פוסקים, זה מובא בספרים שאני מזכיר. בזה יש כמה סימנים. בגמרא כתוב, משמע בגמרא בחולין, שזה בגלל למה קשה הוא היה, שהוא טוב למרית העין, זה הלשון של הגמרא, כך כתוב בגמרא. אז באמת מהטעם הזה, נהגו את הסימן הזה, שכאילו יהיה לנו שנה טובה, שנה שבאמת יהיה לנו ראייה טובה, ו... תהיה לנו הסתכלות טובה על השנה, ושהכול יהיה ברור יותר וכו', מהטעם הזה לכאורה. זה מה שמוזכר בפוסקים בגדול, זה מה שמוזכר בפוסקים. על דרך הקבלה, כמובן שיש לזה עוד סיבה אחרת, זה מופיע, מי שרוצה יכול לראות את זה, בספר אוהל יעקב של הגאון מדרבנד, הוא מזכיר את המנהג הזה גם כן, מביא אותו, ומביא את זה באמת שבאמת, בדרכי משה מופיע, שהטעם בשם הכל בו, שזה משום שהיא מאירת עיניים. משמע שזה גמרא בחולין, ככה משמע לכאורה. זה הטעם שזה הגמרא בחולין. ויש עוד דבר אחד, בריאה גם כן, בגלל שריאה זה ראש תיבות ראש השנה. כלומר, ראש א' למד, ראש השנה, אז זה נהגו בערך, אם כי ריאה כותבים עם יוד גם כן, אבל זה הטעמים שונים שמופיע בפוסקים, שזה כבר מוזכר הכל בפוסקים. מה שעוד נהגו אצלנו, נזרו מלאכול ענבים שחורות. זה באמת מופיע במנהגי הגאון לווילנה. והרבה מאוד מנהגים אצלנו דרך אגב, מי שיודע, בגיאורגיה היו הרבה מאוד מנהגים שרשו על ידי תלמידי הגאון מווילנה. למשל, לא היו מתברכים ברכות עד שלא היה מי שעונה אחריך אמן, שנמצא לידך. וזה מנהג שהושרש, כל הסקנות ידעו שבבוקר קמות, שולחים את הילדים לבית הכנסת, אומרים, קודם כל תגידו את הברכות, אנחנו נשמע את ברכות השחר, נענה אמן, ואז תלכו לבית הכנסת. כלומר, תמיד הזהירו בנושא של עניית אמן, שיהיה מי שעונה אחריך אמן, כי הברכה מושלמת, שמי שעונה אחרי אמן. זה דברי הגאון מווילנה, והוא כתב את זה כידוע. ונהגו את זה בגיאורגיה. גם לגבי ענבים שחורות, הגאון מווילנה מפורש כותב, שחטא שחטא בו אדם הראשון, זה היה בענבים שחורות, אז כנראה מהטעם הזה, כיוון שזה היה בעיר השנה, אז לכן היום הרת עולם, אז לכן נהגו שלא לאכול ענבים שחורות בראש השנה, זה כנראה הטעם של המנהג שלנו. אבל מנהגים מאוד מאוד ידועים, בציבור שלנו דברים ידועים כל הדברים האלה. אבינו מלכנו נהגו כמו אצל האשכנזים, שלא אומרים, כמו שכותב דרכי משה, שנהגו שלא לומר אבינו מלכנו בשבת. חל בשבת, בראש השנה שחל בשבת לא אומרים אבינו מלכנו. אם כי יש מנהגים חלוקים, ראיתי בקהילות מסוימת שכן אמרו אבינו מלכנו. ובאמת בתשבץ מופיע שיש מנהגים חלוקים, יש מקומות שכן נהגו לומר, יש מקומות שלא נהגו לומר, והרשב"ץ אומר, נערה נערה ופשטה כל מקום מנהג לפי מנהגו, ואלה שנות שום מנהג, זה בכלל לא רק כללית, שתמיד אני אומר לכל הקהילות, כל מקום מה שנהגנו, מה שהנהיגו אבותינו, אל תשנו מאומה ממנהג האבות, כי כל מנהג ומנהג, כי אנו יודעים אותו, יודעים את טעמו, לא יודעים את טעמו, הכל מוסרח במקום עליון, והשורש שלו במקום גבוה ביותר. לכן צריכים להיזהר מאוד בתורת המנהגים. מה שנהגו לגבי שאר הימים, כמו כל עדות ישראל, כולנו נהגו בהתרת כללות, בהתרת נדרים, בערב ראש השנה התרת נדרים, בערב כיפור התרת כללות. כפרות אנחנו עושים, נהגנו לעשות תרנגולת חיה, כמו שנהגו בגיאורגיה, אבל פה בארץ למדנו הרבה בארץ ישראל, והתחילו הרבה לעשות בפדיון כסף, לעשות כפרות. על ידי מטבעות של כסף, אבל צריך שיהיה שווה ערך לגודל של תרנגולת, תמיד אני אומר, לצחוק, שאף אחד לא יעשה חשבון עם הקדוש ברוך הוא, ויבוא לעשות עליו, על הקדוש ברוך הוא התקמצנות. כי אם תרנגול עולה 40 שקל, 50 שקל, אתה בא לעשות מ-5 שקל כפרות, אתה אומר לי, הקדוש ברוך הוא, זה כפרתי, אז איפה הכפרה שלך? במקום תרנגול חי, אתה מביא לנו כמה אגורות שהם מתות. ולכן, תעשה כמו שצריך, בצורה נכונה, ומנהג היה באמת להזיר את הקהילות, שהכספים האלה כמובן נשארו בבתי כנסת, חולקו לעניים וכו', והקהילות כמובן טיפלו בהם, באנשים שלהם, על דרך הטובה ביותר. וכיידוע, אצלנו בקהילה הדרוזינית, כן, אין מצב שאנחנו לא נדאג לאנשים שלנו, ומשתדלים ודואגים, ואנחנו גם מארגנים לכולם, כמה שאפשר, לקים חד פסחה בפסח, והם נוהגים לקראת ראש השנה תמיד לעשות איזה עזרה לאברכים ולבני תורה, ואנחנו משתדלים לעשות את כל העניים של הקהילות, וברוך השם לא חדלו לנו הנדיבים בקהילה, יש את מוטי ומשה שנותן כל שנה בשנה כ-250-300 בנות לקראת ראש השנה ולקראת פסח, ויש את מיכאל מילל השבילי שהוא כל שנה מחלק את הצדקה שלו, וכמובן הוא חלק לכל העולם, אבל קל וחומר של לבני העדה שלו, וכמובן שהם עושים את זה בגאון ובתפארת, בצורה הראויה והנכונה, וכמובן כמו שמתאים ליהדות גיאורגיה, ביד רחבה. וזה מה שחשוב. העיקר שנקבל את השנה בשמחה וטוב לבב, וצריכים דבר אחד לדעת, כל קהילות ישראל, מנהגים שונים יש בכל הקהילות, נכון, כולנו קצת שונים, אבל כולנו פסיפס אחד גדול, כולנו משלימים את הפאזל הכללי של עדת ישראל, של עם ישראל, כולנו גוף אחד, שאף אחד לא יגיד, תראה, עדה זאת קצת הייתה מנותקת, אבל אין לנו איתה כלום. ואני אתן לכם דוגמה, אם יורשה לי, ברשותך הרב גליס. אני יכול להביא לך דוגמה, דוגמה אחת קטנה, מדברים שאולי לא ידועים לנו בארץ, אבל אצלנו ביהדות גיאורגיה הדבר הזה היה. שמעתי את זה מאבא שלי, שכתב את זה בשמו של הגאון, רבי יעקב דבר השבילי, שהבא היה לומד אצלו וכותב אצלו את כל מה שהוא היה קורא ושומע. אצלו, הכל היה אצלו כתוב וחתוב וחקוק בעת ברזל ואופרת על נייר ודפטר אבא היה כותב, ובשנת 1977 פתאום הרב מספר לאבא באחד מהשיעורים שלו באחד מהדרשות, אומר לו, בני, תשמע טוב טוב, סיפור המעשה כיצד היה, איך היה מינוי של ראשון לציון בישראל, אנשים לא יודעים את הסיפור הזה, אבל מינוי של אחד מגדולי ישראל מהראשונים לציון, שהמינוי שלו היה על ידי סיפור שבאמת קרה בגיאורגיה. והסיפור היה כזה. ידוע שהגאון הראשון לציון, רבי משה אליהו, פניג'יל, הגאון העצום הזה, הוא התמנה בשנת תפלס זין לראשון לציון, ב-1907. וזה בדיוק אחרי פטירתו של הגאון הישא ברכה, יעקב שאול אלי ישר, שנפטר. ואז היה מחלוקת גדולה מאוד בין רבני ארץ ישראל, את מי למנות כראשון לציון, היו שדאגו ברב מאיר, והיו שדאגו שדיגלו ואמרו שצריך למנות את הגאון הזה, הרב פניג'יל, שגם קרוב משפחתו, הרב המרפא, פניג'יל היה לפניו ראשון לציון. בקיצורו של עניין, הגאון הזה ידוע בכל ההתכתבויות ובכל ההיסטוריה היהודית של השדרים, שהוא כתוב בכל מקום שהוא היה שדר בבוכרה, אבל גרוזיה לא מוזכרת באף מקום, אבל הסיפור המעסיק אכן קורה בגיאורגיה. הוא היה בעיר עוני. בזמן שקרה הסיפור של פטירתו של הישא ברכה, הגאון הזה שעה בעוני, כי שנתיים הוא נשאר שם בעוני, והסיפור הוא, כי רבני גרוזיה ביקשו ממנו, כי היה לו יד טובה מאוד בכתיבה, ביקשו ממנו לתקן את הספרים שלהם, וללמד ילדים, לכתוב מזוזות ותפילין וכו' וכו', ולייצר תלמידים חדשים וכוח עזר חדש בתחום הזה של הכתיבה, והגאון שלח מכתב לגאון הישא ברכה, ולמשמואל מסלנט, שני גדולי ישראל, באותה התקופה, והם אישרו לו שאכן יכול להישאר בגיאורגיה, ולהפיץ תורה וללמד דם. שנתיים נשאר שם. פטירתו של הישא ברכה, מגיע מברק לגיאורגיה, נשאר הישא ברכה, תחזור מיד לירושלים, כי יש דיבורים על למינוי לשון לציון, וכבודו מוזכר באחד המועמדים. הגאון העצום הזה נסע ישר לטורקיה, בליווי של אנשים מהקהילה הגיאורגית, ובטורקיה הוא פגש את רב משה הלוי, שהוא היה שם חכם באשי. הוא קיבל אותו, הכניס אותו לשולטן. קרה שם סיפור מזעזע, סיפור הזה בכלל לא מפורסם. קרה שם שאצל הסולטן היו בחוץ בחצרו עריות, מעולפות, בתוך הכלובים שלהם, והעריות היו משוחררות ומסתובבות, חופשים מהכלובים בחוץ, אבל כמובן היה להם מסכים של ברזל שלא יכלו להתקרב. רק העריות ראו את הרעב, מדובר כאן בעשרות עריות, כולם כמו חתולים, נפקבו על הרצפה והתחילו ללחך את הרצפה, כהכנה או תחנה לגאון העצום הזה, עד שהרב עבר. השולטן שקיבל את הרב, הוא ראה את הפלא העצום הזה, שהעריות שלו פתאום לפתע כולם משכבים, וכולם מלקקים את הרצפה, וכמו לוקחים מחילה מהרב, וכולי, הוא ראה את מה שהוא לא ראה מעולם, ממחסה בימה הוא לא ראה מחסה כזה. אז הוא, מיד הוא התפעל, הוא שאל את הרב שנכנס אצלו, אומר לו, איך קרה דבר כזה, תסביר לי, זה שאני מתחיל לדבר איתך על משהו, תסביר לי מה קרה שם בחוץ. אומר לו הרב, כל חיי שמרתי על קדושת גופי, והקדוש ברוך הוא נתן לבהמות ולחיות כוח הסתכלות, שהם רואים אדם שמור, נכנעים מפניו, וזה מה שאני. הוא שמע את זה, הסולטן, ולאחר מכן, שמע שמחפשים בירושלים רב, ובגלל זה הוא נוסע לירושלים, הוא שלח מברק לירושלים. אתם תמנו את הגאון, רבי משה אליהו, הוא יתמנה, הוא יש שם הרב הראשי, הראשון לציון, ואחר רבי אליהו, משה פנג'יל, יתמנה לראשון לציון, בהוראתו של הסולטן אבו חמדיל השני.
אז זכינו אחרי 26 ראשונים לציון, ראשון לציון אחד שהגיע אחרי פעילות ברוכה בגרוזיה.
אחרי פעילות ברוכה בגיאורגיה, ודרך אגב, בגיאורגיה הוא כמעט טבע בנער, וזה שהוא היה טובה למקווה, תקרת החג, לראש השנה. ואז הציל אותו אחד בשם ז'ורה, קפץ למים, גוי אחד, והוא יצא הרב, הוציא אותו מהמים, הרב אמר לו, אתה הצלת אותי בעולם הזה, אני אדאג לך שיהיה לך חלק לעולם האמיתי. זה הרב אמר לו. זה הרב יעקב דברשווילי, 1977, בזיכרונות של אבא, אצלנו זה כתוב, זה הופיע בספר שלי בגיאורגית, חלק ב' מאמיס נעם בו בי. שמה כתבתי את זה, הדברים ארוכים כשנתיים כבר מפורסמים לכל הציבור הרחב. זאת אומרת, גם במינוי רב ראשי וראשון לציון, הנה, יהדות גיאורגיה הצביעה את חותמה בכל תחום ותחום, אין במנהגים, ואין במינויים, ואין בהיסטוריה ענפה, והקבלת פנים העצומה והנפלאה, והלב הזהב המיוחד שיש לבני העדה שלנו הנפלאים, והמנהגים המאוד מיוחדים שנשתברו, כך שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו, שתהיה לנו שלם ויראת עיניים, אכן כמו הריאה, שתהיה לנו שנה טובה מאוד, שנה מבורכת לכלל וישראל, תכלה שנה וכלילותיה הפנימיות בארץ, תחל שנה וברכותיה אין בארץ ואין בחוץ. אבל צריכים לזכור את מה שרבני גרוזיה תמיד אמרו, אתם רוצים שלום בחוץ? קודם כל תראו שלום בתוככם. מלחמות בחוץ, לפנים צריך שיהיה הכל בשלום. כמו שכתוב, איך אמר רבי יעקב דברשווילי, כי תצא למלחמה על אויביך, על אויבים תצאו למלחמה, אבל בפנים תעשו שלום ביניכם, והלוואי שישכון שלום בינינו, אמן כן יהי רצון.
אמן, תודה רבה רבי יעקב דברשווילי, הרב הראשי של יהודי גרוזיה, תודה רבה, ושיהיה שנה טובה ומתוקה.
מודה לכם מאוד, מודה לכם מאוד, שנה טובה ומתוקה, ברכה והצלחה.
אמן, תודה.
אל תחת המקום ברוך הוא, ועל דעת הקהל הקדוש הזה אנו מתחילים להתפלל את הקבריאני כל נדרי ושרן ושבובן ונידוין וחרמן וקונאמן וקונאחה וקונאסן דין נדרנה ודין אינדן דין שתבחנה ודין שתבח דין עדנה ודין אינדן דין חרמנה ודין חרם די אסרנה ודין אסרנה שתנה ונסלח לכל רדת בני ישראל ולגר הגר בתוכם כי לכל אדם בשגגם.
אז אחרי שיחה מרתקת עם הרב הראשי של יהודי גיאורגיה, רבי יעקב, אנחנו עוברים ללוד. ללוד, אני זוכר בלוד את החכם רבי רפאל אלאשווילי, לשמוע אותו ולראות אותו, זה היה אחד מהתענוגות הנפלאות, נסעתי איתו הרבה פעמים ביחד עם רבי יעקב דברשווילי ברחבי הארץ, לחזק את יהודי גיאורגיה. אז אנחנו רוצים לדבר, מה קורה בלוד? שלום הרב בן ציון אריאל מיכאל אלאשווילי. שאתה רב קונה ואחד מרבני הקהילה הגורגית. בוא תספר לנו מה...
ברוך השם משמר את כל המסורות של כל עם ישראל, ובפרט יהודי גיאורגיה, שהיית כל כך קרוב, יותר קרוב כל הזאת. אשריך, זה טוב לך.
יפה, אז מה קורה אצלכם בלוד, בקהילה הגיאורגית?
ברוך השם,
הגוזינית.
הגיאורגית, ככה, אז קודם כל, ברוך השם, הרושם של מורנו ורבנו, הרב חכם רפאל, הרב הראשי, בוודאי שניכר בלוד, כי הוא, ברוך השם, מיד שהוא עלה לארץ בשנת של למד בית, עד שהוא הסתלק מהעולם, בוודאי שהוא הכיר רושם אז בכל הקהילות, בכל הארץ, ובפרט בוודאי בלוד. היום יש לנו בלוד 5 בתי כנסת של העדה, שברוך השם אפשר לומר ש4 בתי כנסת הם ממש פעילים מאוד טוב. הבית הכנסת המרכזי, איפה שהרב חכם רפאל התפלל בו, היום מכהן שם הרב יצחק מוסגורשווילי, ביד רמה, מנהיג את הציבור, בעזרת השם, שיעורי תורה. הבית הכנסת, ברוך השם, מלא בפעילות, זה עם הילדים, זה עם הנוער, זה עם הציבור. נכון שהציבור בלוד קצת הוא נחלש, כן, זה לא אותו דבר מה שהיה, אבל ברוך השם, אנחנו מאוד מאוד משתדלים לשמור עכשיו. זה הבית הכנסת השני, זה הבית הכנסת שלי, שאני שם מכהן כרב שכונה. הרב יצחק מוסגורשווילי מכהן כרב שכונה בשרת ברמת, זה השכונות הוותיקות. הוותיקות. אני מכהן כרב שכונה בשכונת גבעת הזיתים. בשכונת גבעת הזיתים, בן גוריון, וגם אני מנהל כולל אברכים, מה שירשתי ממורי וחמי, הרב חכם בן ציון, מחלשווילי, והרב חכם רפאל, הרב חכם משה מחלשווילי. וגם אצלי ברוך השם, בבית הכנסת יש פעילות, תפילות, כל יום חול, שבתות, ובוודאי דברי תורה. שיעורי תורה בהלכה, אם זה עם נשים, גם יש שיעורי תורה לנשים. ויש עוד בית הכנסת ממש יפה ורחב ידיים, ושכונת חב"ד בלוד, ששם גם כן מכהן הרב בן ציון, גם לא, השם שלו הרב בן ציון מחלשווילי, גם השם שלי, לי קוראים הרב בן ציון אריאל מחלשווילי, וככה אפשר להבדיל בינינו. אז גם שם, ברוך השם, הקהילה בשכונת חב"ד, בית כנסת מפואר, ברוך השם.
ומשתדלים
ממש, היות אנחנו התלמידים והדור ההמשך של הרבנים הגדולים, אז אנחנו משתדלים לשמור על המיוחדות, על הנוסחי התפילה, על הניגונים של התפילה, ולהמשיך את המסורת של רבותינו.
יש לכם, אצלכם בקהילה שם מישהו שיודע לדבר כמו רחם רפאל? עם הפתוס הזה, עם השמחה, עם השירה שלו, השירה של רבי רפאל הייתה מאוד מיוחדת.
כן, הייתה מאוד מיוחדת. היה לו מיוחד. להיכנס בנעליים של הרב חכם רפאל זה מאוד קשה. אין דבר כזה, אף אחד לא יכול לו לחכות את חכם רפאל. חכם רפאל זה משהו מיוחד שהקדוש ברוך הוא נטע אותו בדור הזה, בדור שכל כך נמשך אליו, והוא היה ממגנט בצורה לא רגילה. אין דבר כזה, זה גם לא יהיה עד ביאת המשיח.
ברוך השם, תודה רבה רב בן ציון אריאל מיכאלשווילי, שנמצא רב שכונה בקהילה החשובה בלוד. תודה רבה לך ושנה טובה, כתיבה וחתימה טובה ובשורות טובות.
שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה, מה שחשוב שברוך השם הדרשות והתפילות ואותו נוסח, וכל אחד מהרבנים שלנו, כן, אנחנו משתדלים להמשיך את אותה מסורת, ועד כמה שאפשר, בעזרת השם, שלא יחווה כחלת יהדות גיאורגיה. לא, לפני שבוע הייתי בגרוזיה וביקרתי בקוטאיסי, בקולאשי, בטביליסי, דרשתי שם ברוך השם, היה שם ציבור המקומים לא באים כל כך לבית הכנסת כמו שהאורחים שבאים מכל הארץ שם לפרוש. ובאמת בתי הכנסת בטביליסי היה מלא מפה לפה בשבת, ודרשתי והיינו בבית חב"ד, בית חב"ד הריח אותנו, היינו יותר מ-300 נשים, האנשים בבית חב"ד, בלי עין הרע, עשינו משהו מאוד שמח לרשותו של השליח של חב"ד, הרב מיר קוסדולוסקי, שפועל שם ביד רמה, שמברך אותו אומר, וביקרנו בקוטייסי, בבתי הכנסת בקולאשי, היה השכלה של הסבא של חמי, חמי היה הרב בן ציון מחלשווילי מכפר חב"ד, שהקים תלמודי תורה בכל רחבי הארץ, והקים את הכולל, מה שאני היום מנהל את הכולל, והיה הזכרה של הסבא שלו, יהודה לפלול, וזכינו להיות בקולשי. גם לעבר של חכם אברהם מחלשוי, וגם לסבא שלי קראו הרב אברהם מחלשוי, וזכינו להיות בשני הכברים ששמורים, ואנחנו שומרים עליהם מאוד מאוד.
יפה, שכוח גדול ושרק יהיה בשורות טובות. תודה רבה רב בן
צור. אמן, אמן. התפללנו גם מנחה, הלכנו עם עניין לבית הכנסת של חכם רפאל, הבית הכנסת המרכזי, והתפללנו מנחה, ושרנו וניגענו שם בניגונים של חכם רפאל האב, ממש היה מרגש ביותר, ירדו לנו דמעות. למה? כי אני זוכר, אני הייתי בן 9 שעליתי לארץ, אז אני זוכר טוב, אני התפללתי בבית הכנסת של חכם רפאל. מיד שאני מכיר את עצמי, אני כל הזמן נמצא איתו, גם בחור, גם בקולשי, וגם בלוד, אני כמובן שאני גדלתי אצלו בקהילה.
יפה מאוד, תודה רבה, שיהיה בשורות טובות.
השנה טובה ומצוקה לכל בית ישראל, אמן.
אמן, אמן.
שנת גאולה וישועה, אמן.
אמן.
תודה רבה.
כתר ייתנו לך
דיברנו עם הרב הראשי של יהודי גרוזיה, דיברנו עם, גם עם הרב בן ציון שהוא יושב בלוד, ושמענו על מה שקורה ועל המנהגים. עכשיו אנחנו רוצים לדבר עם הרב עורך דין יצחק הגולה. שלום לך.
שלום לך, רבי ישראל, לך ולכל המאזינים העיקריים.
שלום וברכה. אנחנו אמורים רוצים לדבר על נוסחי התפילה, אבל לפני שנדבר על נוסחי התפילה, אני רוצה לדבר איתך מילה אחת או שניים על המסירות נפש של יהודי גרוזיה, וזה אתה יודע לספר בטח הרבה מאוד על המסירות נפש שלהם. אני רוצה רק לספר לך סיפור אחד על הקמת בית הכנסת מתחת לעמודים בשיקון ד' בבאר שבע, תשל"ב. הקמנו שם את בית הכנסת, הרי המדינה לא עשתה בשבילם שום דבר, ואז הבאנו לבנים ששמרנו אותם בצריף אצל רחם משה בן טוב, אצלו שמרנו את הלבנים, והבאנו את כל מה שצריך, והתחלנו לבנות, אבל לפנות בוקר הגיעה המשטרה, אבל תוך כמה דקות, שני תקיעות שופר של החבר'ה אלו מתוך הגרוזינים, ומיד כולם ירדו מהבתים ושמרו על בית הכנסת. התחילו להתפלל, עוד לפני שנסגר הכל, התחילו שם להתפלל. המסירות נפש שלהם, שיהיה בית הכנסת, לא מחכים, לא מדינה, לא לאף אחד, מקימים בית הכנסת. אז רבי, רבי יצחק, אתה בתעשור... כן.
אני זוכר את זה, כי אני כבר אמרתי לכם גם בפגישה אישית, שכנראה זה היה המפגש הראשון שלי עם כבודו, הייתי בן 8, שזה ממש בתחילת העלייה, ממש בזמן, בשבועות הראשונים של העלייה, שעלינו בתשל למד ב', ואני זוכר טוב מאוד את הלילה הזה, כל הלילה הזה, כולנו, כולל אני כילד, אי אפשר את המראה הזה לשכוח. המסירות נפש של העדה, זה המוטו של העדה הגרוזינית, של העדה הגיאורגית, מאז שהיינו לעדה מעל 2600 שנים, שרדנו את כל הגזרות, את כל העינויים, כולל את הקומוניסטים, מה שהם עשו לעדה, למנהיגים שלנו, חלקם הוגלו ועונו ונשרפו, וחלקם גם לצערנו נרצחו. רק לפני כשבוע וחצי ציינו את היום של הקדוש רבי דוד ג'נשווילי, ש לפני 99 שנים בתף רש פי דלת בליל שבת פרשת שופטים הוציאו אותו להורג הערורים. על מה? בגלל שהוא היה מנהיג כנראה הקריזמטי ושסחף המונים, והוא שם חיבר את הפיוט הנורא דלני מבור גלותי, שהיה לי את הזכות להקליט אותו בבוא היום. הייתי כחבר כנסת, כבר עשיתי את זה לבקשת הרבנים, הרב הראשי לעדה חכם רפאל זכר צדיק לברכה, ועוד כמה חשובים שביקשו ממני מאוד כחזן להקליט את זה ולהשאיר את זה לדורות הבאים, ועוד ועוד דמויות של קדושים שממש הקריבו את עצמם למען
אנחנו נשמע את הדלני הזה שהלחין אחיו רבי בנימין ג'נשווילי,
הוא מבחין אחיו, אבל הוא כתב אותו רבי דוד בכלא, שלשל אותו מהכלא למשפחה, ורבי בנימין שהיה ידוע כחזן גדול, אגב גם אצל האשכנזים, למד בישיבות אשכנזיות, קודם כל למד בישיבת עץ חיים, אחר כך בישיבות אשכנזיות, הוא הלחין את זה, הוא היה גדול מאוד במוסיקה, לא רק בתורה, גם במוסיקה, חזן גדול מאוד, והוא הלחין את המילים המרטיטות האלה, וכואב שזה המצב, אז זה גדולי עולם
שהביאו
אותנו עד הלום בזכותם, כן.
כן, אבל יש נוסחאות מאוד מעניינים בתפילה של, בסליחות בעיקר של יהודי גרוזיה. עתנו מתוך הסליחות שזה, של מי זה הלחן הזה?
עתנו, קודם כל צריך, דבר ראשון ככלל, הנוסח שלנו זה נוסח ירושלמי, נוסח ספרדי. כמובן שיש תוספות כאלה וכל מיני תוספות וקצת שינויים, אבל למעשה כל הסליחות, התפילות, ימים נוראים, גם תפילות בימות השנה, זה נוסח ספרדי ירושלמי, כולל החזנות שלנו, היא חזנות ירושלמית, כמובן עם מוטיבים ושינויים שיש לכל עדה, אם זה טורקי, אם זה פרסי, אם זה יהדות גרוזיה בנושא הזה, כל אחד מכניס את המוטיבים שלו, אבל בשורש הדברים זה ירושלמי, וגם התפילות שלנו בימים נוראים, לא רק הנוסח, גם התפילות, המנגינה היא מנגינה ירושלמית. אם הזכרתם את עתנו לחלות פניך, כמובן שהמנגינה הידועה והמוכרת של עתנו, זה גם אנחנו כולנו ככה, זה התפילות שלנו, עתנו לחלות פניך, כן? כל הקטעים המוכרים, אוכילה לאל, או אלוקיי אל תדינני, וכולי. יש כמובן מנגינות שלנו שהכנסנו, אבל רובם הם ירושלמי, כולל הנוסח.
עכשיו, אם חכם לבך בני, שזה מילים שכתב אותו, אתה אומר ירושלמי, כתב אותו רבי אברהם אנטבי, שהוא למעשה בא מחלב, ואיך מגיע השיר, איך מגיע הדבר הזה אליכם?
איך מגיע אלינו? יש להם הרבה שירים, אגב, זה לא קשור לימים הנוראים, אבל זה שיר שהוא, שרים אותו באירועים, בשמחות. קודם כל, היהדות גרוזיה, עד לפני המהפכה הקומוניסטית ב-1921, יהדות גרוזיה למעשה, היה לה קשר מאוד חם עם ארץ הקודש, ובכלל עם כל האזור, עם טורקיה, עם יהדות טורקיה ויהדות רוסיה, וכמובן עם ארץ הקודש, עם הרבנים כאן ועם הקהילות כאן. ואגב, רבים עלו, העלייה הראשונה של יהדות גרוזיה הייתה ב-1860. זה ידוע שזה הם עלו הראשונים, הרי משכונות הגרוג'ים וכולי, והביאו איתם הרבה מאוד, מכאן ומשם, הביאו הרבה מאוד דברים, הרבה נוסחאות והרבה תפילות, והמון דברים, כולל תשמישי קדושה, עד שהקומוניסטים כמובן סגרו את הכל, ומאז הגרוזיה הייתה מסוגרת, וזה כמובן השפיע מאוד על הרבה דברים, אבל הדברים שהיו לפני, זה מאוד מאוד השפיע גם כשהיינו במצב אחר.
אז גם ב-1921 הגיעו, כשהייתה פלישה של הצבא האדום לגרוזיה, הגרו למעלה מ-2,000 יהודים שהתיישבו בארץ ישראל. והם, כמו שאמרת, חלקם הגיעו לשער שכם. אני זוכר את האחים מכם ששם הראו לי את הבית, את בית הכנסת של הגרוזינים בשער שכם. אחרי זה הם עברו לזכרו מוישה, אבל היה בשער שכם, אז כבר אז הגיעו יהודים לארץ ישראל.
בהחלט. אז זה, כמובן זה היה גם אחר כך, כמו שאמרתי, זה התחיל מ-1860, בתחילת המאה ה-20, אז היו כמה נגלות של עליות לארץ ישראל, כולל מה שהזכרתם, וגם ב-1930 ומשהו, רבי דוד באזוב, ועם נתן אליאשווילי הידוע, ועוד ועוד כמה יהודים שבאו לכאן ושכנו בפתח תקווה. רבי דוד באזוב אחר כך חזר לגרוזיה בחזרה מסיבות שלו, אבל היו פה מאות יהודים שקעו בארץ והשתקעו, וגם היו אנשי עסקים גדולים, ידועים כמה משפחות מאוד מפורסמות, משפחת חכיאשווילי, ומשפחת עוד כמה משפחות מאוד מאוד מוכרות, חכמישווילי, ועוד ועוד כמה משפחות מאוד מוכרות, קקיאשווילי, קיקושווילי ביניהם, ועוד משפחות מוכרות שבאמת עשו פה רבות, והקימו פה אפילו כמה מוסדות שארית ישראל, ועוד כמה מוסדות, כביניהם המקובל הגדול רבי רפאל פרימשווילי, רבה שהיה מקובל גדול כאן בירושלים, אבא של רבי בן ציון, שלימים רבי בן ציון פרימשווילי הגיע לגרוזיה בשליחות עם חמשת הרבנים, שכולם באו לשליחות ונשארו בגרוזיה, ושם באמת עשו חיל גדול בקרב הקהילה. יהודים מוצלים מאש, שעוד רבות רבות יש עליהם, שכמובן אני מרחיב על הדברים האלה בספר שאני מכין בימים האלה.
ואנחנו רוצים לחזור לתפילה, לכתר של תפילת מוסף, שזה לחן שנהוג להתפלל בעדה הגרוזינית, בכלל בעיקר בימים נוראים, ראש השנה ויום כיפור, וזה לחן ירושלמי עתיק שאתה מבצע את השיר.
זה מקום חיג'אז הידוע במקמים, זה גם לחן ירושלמי, אבל וזה אנחנו נוהגים במיוחד בימים הנוראים, אנחנו משתמשים בזה בתפילות, בכתר, בימים הנוראים במיוחד, עם המנגינה שלו המיוחדת והעומק והרגש שאנחנו מכניסים, שיש כל כך הרבה עוצמות בקטע הזה עם המנגינה הזאת המיוחדת, וכל הקהל ביחד, זה משהו מאוד מיוחד, והיה לי את הזכות גם להקליט את זה. אגב, יעמד לזכותו של הרב עזרא ברנע מרננות, שהוא באמת נתן את הפוש הגדול לפני מעל 20 שנה, שהקליט את כל הדברים היפים האלה עם המכון הנפלא שלו, שישם יעריך ימיו ושנותם בנעימים, מגיע לו את כל הרבה קרדיט בנושא הזה, והוא עשה חייל גדול, ביניהם הקליט גם אותי בכמה וכמה קטעים, ביניהם גם את הקטע של הקצר ש...
עכשיו רבי יצחק, אי אפשר לסיים בלי להביא קטע מחכם רפאל, אנחנו דיברנו עליו, ואני זכיתי גם לראות אותו, גם לשמוע איתו, גם לנסוע איתו בנקודות בארץ, לשמוע קטע ממנו, שלחת לנו את כל נדרי, שזה קטע מאוד מיוחד, הכל נדרי הזה שהביצוע...
זה הכל נדרי, נכון, זה הכל נדרי האותנטי שאנחנו, כל הקהילות בגרוזיה, אנחנו במנגינה הזאת, בעוצמה הזאת, החזן, במקרה הזה, זה באמת יש לנו את הזכות שלך, רבי חכם רפאל הגדול, הרב הראשי לשעבר, זכר צדיק לברכה, שהוא בקולו מבצע את התפילה הזאת, ובאמת מרגישים את זה, כמו שאצל החפץ חיים, ידוע הסיפור עם הניקולאי, שניקולאי אומר לו, לא הבנתי ממך שום מילה, אבל עצם זה שאתה אומר את זה ביידיש, בכל הזה שלך, אני הבנתי מה רצית לומר לי, רבי חכם רפאל, ראינו את זה בחוש, שגם דברים, שגם אלה שלא הבינו את השפה, במקרה הזה אגב זה בלשון הקודש, אבל גם דרשות שלא הבינו, אנשים היו ממש מתרגשים מהדברים חוצבי הלהבות שהיה מוצאים מפיו, ואנחנו מדברים על קדושים ואנשים גדולים שאנחנו קטונתי מלדבר עליהם, אבל אין ספק שאם אנחנו מבקשים מבורא העולם, אבינו מלכנו, עשה למען הרוגים וצרופים על איכות קדושת שמך, ורבים מהם היו הרוגים וצרופים על איכות קדושת שמו התברך, והזכרנו כמה שמות, רבי דוד ג'נשווילי ורבי בנימין אחיו, ויש היו עוד אני בזה אני אולי יגיד את זה בשתי מילים, היה רבי מיכאל אליאשווילי, רבה של סוג'ונה ופוטי, שהוא שרפו אותו הארורים ב-1938 עם ספרי הקודש, כמו רבי חנינא בן תלדיון בזמנו, עטפו אותו עם כל ספרי הקודש, כל ביתו היה מלא ספרים, עטפו אותו עם כל ספרי הקודש ושרפו אותו חי. בגלל מה? בגלל היותו רב ומנהיג גדול, כתב 4 ספרים שלא הזכה להוציא עליהם לאור בגלל הארורים שגדלו את חייו. כן, סיפור. ואותו דבר גם רבי מיכאל דוד תיאשווילי, רבה של קוטאיסי, ורבי אברהם סלאבין, שליח של רבי הרשב מלובביץ', ועוד 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 הרבה שאנחנו, אפילו תוכנית שלמה לא תספיק לנו כדי רק נכון. להזכיר את שמם. אני רק אמרתי, כי אנחנו בימים מאוד גדולים ובעידן מאוד מיוחד, מדברים הרבה פוליטיקה וכל מה שקורה מסביבנו, אבל אנחנו לא מדברים פוליטיקה, מדברים יותר להתחזק, וכמה
ברוך השם אתה בחוץ.
להזכיר את השמות האלה.
כן, אתה מחוץ לפוליטיקה, אתה היום עוסק בכתיבה ובכל הסיפור של די גרוזיה, כדי שלא נשכח אותם בכתיבה שלהם.
ביהדות גרוזיה וגם בכלל, אבל אני אומר, בגדול, צריכים להזכיר את השמות האלה, כדי כי השמות הללו, הקדושים האלה, הם למעשה, בזכותם, בנו עד הלום, למה הזכרתי את הפוליטיקה? כי אלה שאומרים, אנחנו בנינו את המדינה, אנחנו בנינו, כל הכבוד לכם, מה אתם בניתם את המדינה? האנשים האלה שנטבחו ונשרפו, הם צריכים, אנחנו צריכים להזכיר אותם, בזכותם בנו עד עכשיו, באיזה זכות, נכון, גם לכם יש זכויות, אבל איך אתם יכולים לדבר ככה על כל אלה שנשחטו ונשרפו במשך כל הדורות, ולא רק אנחנו.
נכון.
אז זה צריך, וזה חלק מהדברים, לזכור את ההיסטוריה וללמוד את ההיסטוריה, לא רק גם את התנ"ך כמובן בראש ובראשונה, אבל את ההיסטוריה, כי מלימוד ההיסטוריה גם נבין שלא נחזור על השגיאות שחלקם לצערנו הרב רואים גם היום, שנאת חינם לצערנו, שצריכים לעשות אהבת חינם יותר, ולא להבליט את השלילי, את היותר, את החיובי, ובעזרת השם נזכה כולנו לגאולה השלמה, אמן ואמן, ותודה רבה לך על השידור הנפלא,
בתאריך
ימים, ותמשיך עוד לעשות חיל גדול בעם ישראל. ישר כוח לכולם, וכתיבה וחתימה טובה לכולם.
כתיבה וחתימה טובה ובשורות טובות. תודה רבי יצחק.
ברכו, תודה.
עד כאן התוכנית שלנו הערב, תוכנית שהוקדשה לידי גרוזיה. אנחנו כבר בשבוע הבא בסליחות של האשכנזים, נדבר על סליחות וימים נוראים אצל האשכנזים. תודה רבה ליעל צייטלין, תודה רבה לאורך שהיא עורכת המפיקה, תודה רבה לפסח בגן ששומע אותנו בסבלנות עם התימנים, עם הגרוזינים, ובשבוע הבא ניתנו גם את האשכנזים. לילה טוב, בשורות טובות, כתיבה וחתימה טובה לכולכם.
עליך אחרא וחוף ראש וקומה רקיע רום הלא נטע במבטא נטע במבטא והארץ יסדה על בלימה והארץ יסדה על בלימה היוכל איש הקורט סוד יוצרו סוד יוצרו ומי עוזה בכל קדם וימה ומי עוזה בכל קדם וימה מרומם הוא עלה כל פה ולשון, כל פה ולשון אשר יפלי ועשה כל בחוכמה אשר יפלי ועשה כל בחוכמה והתגדל בגוי קדוש ועליון קדוש ועליון והתקדש מהרבה בעלמה והתקדש מהרבה בעלמה